כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן. כל מה שקורה בתרבות האפריקאית, זה דגש על האתיופית והבשת ברחבי הגלובוס, וכמובן פה בארץ. אני אבישי צגאון, ברוך ולצידי באולפן שלמה בייבי בייבי.
יפ יפ יפ, מה קורה אבישי?
בסדר גמור. רציתי לפתוח באיזה מילה, רציתי להגיד לך בסדר גמור קושי, אבל אני לא יכול להגיד את המילה הזו. אה, בדיוק.
אני לא יודע אם אני בעד או נגד עדיין.
אז
לך מותר בגדול.
קושי ויס, ככה נתתי כותרת לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו. אז ראיתי פוסט, זה רץ עכשיו חזק בפייסבוק, מישהי בשם ריף וורקינה קסהון מספרת שבאחד הימים היא שומעת שיר באחד מערוצי הוויודי של יס, קושי כלב, קאט, אתה זוכר? שלמה?
כן, אני זוכר, זה לא יודע, בילדות שלי לא גדלתי על ה... קושי כלב קאט.
לא גדלת. אז היא שמה, היא צפתה בוויודים עם בן שלה ושמעת השיר, ואז היא אמרה נתקשר ל-YES ונגיד להם להוריד את התוכן, כי זה תוכן שהוא לא...
פוגעני.
אז היא התקשרה ל-YES, בהתחלה הם התנצלו ואמרו שהם יטפלו בעניין ויעדכנו אותה כמובן. כשהעניין לא טופל, היא התקשרה שוב, ניסתה במשך חודש שלם, לא הצליחה לתפוס אותם, ואז כשהיא כבר תפסה אותם, אז הם ככה שלחו לה תשובה מעניינת. אבל לפני זה, בוא נשמע את השיחה שלה, את ההקלטה, כי הקליטה את השיחה עם הנציגה של יס.
כן.
בוא נשמע.
לגבי הפנייה שפנית לגבי התוכן, אז אני באמת רוצה לומר לך שערכנו בדיקה לגבי זה מחודשת, בשאלה שלך, האם להשאיר את השיר קושי כלב קאט בשידור במסגרת הערוץ, וזה המסקנה שיוצאת מזה. מבחינה לשונית, השם קושי מקורו בתנך, והוא מתאר כאור שמקורם בארץ קוש. כן. בדומה לאיך שנהוג היום לתאר כאור בארצות
קוש?
הברית.
תסביר לי, מה זה ארץ קוש?
ארץ קוש.
כן, תסביר
לי. יש ארץ כזו.
איזה ארץ?
זה נקרא
איפה
קוש.
נמצאת? איפה היא נמצאת?
איפה היא נמצאת? כן. בוא נראה באינטרנט, איפה היא נמצאת?
אז בואי אני אעזור לך.
אז ארץ קוש.
איפה זה ארץ קוש?
בוא נוציא את המפה רגע, טוב, אנחנו לא כל כך יודעים, אבל ארץ קוש. בקיצור, אז חברת יס נתנה תשובה בסופו של דבר, והתשובה שלה הייתה, לאחר דיון מעמיק וחשיבה, הגענו למסקנה, קושי זו לא מילת גנאי, ולכן לא להוריד את התוכן, ואם יש בעיה, ואני מוסיף, ואם יש בעיה, תפנו לארץ קוש.
קושים. לא, אבל הבנתי שאחרי שזה הגיע לעוד כמה מקומות, הם דווקא אמרו שהם ישקלו מחדש.
יש, בוא, אני אחלק את העניין הזה לשני חלקים. החלק הראשון, יש ספרים שנכתבו, ובתוך הספרים האלה, ספרים שנכתבו מזמן, בתוך הספרים האלה נמצאת המילה קושי, כמו בדירה להזכיר, ואז נשאלת השאלה, האם צריך להוריד את המילה הזאת באופן גורף, לגרוס את כל הספרים שהמילה קושי מופיעה בהם? כן או לא, זו שאלה...
אני חושב ש... לא, מה זה לגרוס? לא לגרוס, אבל לשים אותם במקום טוב, ולסגור עם... לסגור מפתח, ולזרוק את המפתח לים.
אני אומר שפשוט צריך לחוקק חוק, כמו בארצות הברית, שהמילה ניגר היא בניגוד לחוק, וכל מי שאומר אותה אפשר, זאת אומרת, אילה לתביעה.
אלא אם כן אתה ג'י-זי.
אלא אם כן אתה... אבל ברמה העקרונית צריך להוציא חוק נגד המילה הזאת, כי המילה הזאת בסופו של דבר פוגענית לקבוצת אוכלוסייה מסוימת, אבל העניין הוא לא המילה כשלעצמה, אלא השימוש בה. כי בסופו של דבר מי שמשתמש במילה הזאת הוא לא באמת...
לא לפרגון, לא למה.
הוא לא משתמש בה כדי לתאר קבוצה של אנשים שבאו מארץ קוש, אין לי מושג איפה זה, אלא
כדי להעליב אותם. גם אם
הם
באו משם, זה כדי להעליב אותם.
בדיוק. אז אני אומר, את הספרים אי אפשר לגרוס, את המילה הזאת כרגע אי אפשר לגנוז. ואני אומר, לגופי שידור כמו יס, או תאגיד השידור יס, כל הערוצים, אני אומר, אם יש תכנים כאלה, ואתם יודעים שבסופו של דבר המילים האלה הן לא ראויות. כי... מי שילדים, בעיקר ילדים שילמדו להגיד קושי, אז הם ישתמשו במילה הזאת כדי לפגוע, בסופו של דבר. אז לגוף השידור אני אומר, תחשבו פעמים לפני שאתם משדרים דברים כאלה. ועזוב את הספר, יש דברים הרבה יותר גרועים, משתמשים במילה הזאת גם בפריים טיים, גם כאנשים כדי לתאר בדרך כלל, כדי לא לפגוע ברגשות יוצאי אתיופיה בישראל, אז הם אומרים על דמויות שחורות מאמריקה, אמריקאיות או מאפריקה, והם אומרים השחקן הקושי הזה.
בקיצור, תלמדו מהערוץ האתיופי. יש מה ללמוד.
ואני אומר גם לחברת יס, מפה אני פונה אליהם ואני אומר, שאתם נותנים תשובה, או שאתם אומרים לנציגים, ומסכנה הנציגה, כי היא לא האשמה, היא פשוט השוער. השליח. אז אני אומר, כשאתם נותנים תשובה, א', תדאגו שמי שנותן את התשובה יהיה מישהו שידע להגיד את הדברים בצורה נכונה, בלי לנסות לסבן את כל הסביבה, ותפסיקו לשדר דברים כאלה.
חד וחלק.
נקודה, סוף. ולחברי כנסת אני אומר, תוציאו חוק שכושי תהיה בניגוד לחוק, ואז גם אני ואתה לא נוכל להגיד את המילה הזאת.
אנחנו עוד נדבר על זה.
ואנחנו נגיד המילה, המילה שמתחילה בחף.
כן.
אז בואו נתחיל את התוכנית. מה יהיה לנו בתוכנית, אתה רוצה לשמוע?
אני אשמח.
אני אגיד לך. אנחנו נדבר על מרקוס גרבי. מה שנקרא מהראשונים, מהניצנים של תנועות האזרח והתנועות השחורים. Back to Africa, לחזור לאפריקה, בדיוק. ואנחנו נדבר עם טוב חזקיהו. על מרקוס גרבי, אנחנו נדבר על דוח פלמור, אתה זוכר דוח פלמור?
כן, כן.
יצא לפני שנתיים כמעט.
אחרי המחאה.
אחרי המחאה של יוצאי אתיופיה, מסקנות, בואו נדבר עם זיווה מקונן דגו על יישום ההמלצות בדוח. מוזיקה אלקטרונית בשילוב צלילים אפריקאים יהיו איתנו באולפן Red Access, ונשמע ונדבר איתם על מוזיקה אלקטרונית ואפריקה.
והמסע שלהם.
והמסע שלהם באפריקה כמובן, אבל לפני הכל בואו נתחיל בשיר טדי אפרו מאתיופיה עם אצה תיאודורס, אחד המלכים של אתיופיה. אז טדי אפרו, אצה תיאודורס. קיץ 2015, אלפים מצעירת מקהילת יוצאי אתיופיה, צעירים מקהילת יוצאי אתיופיה יצאו להפגנות בתל אביב, ירושלים, ובעקבות הפגנות הממשלה מינתה ועדה בראשות מנכלית משרד המשפטים אמי פלמור, שהקימו את היחידה למיגור גזענות, זה גוף שהוקם כחלק מהמסקנות. נמצאת איתנו על הקו זיווה מקונן דגו, מנכלית אגודת יהודי אתיופיה, אגודה שמבקשת להשפיע ולקדם מדיניות שוויונית בחברה הישראלית. שלום זיווה.
שלום וישי. זה קשה לעבור מאגודה פרסמן יהודי אתיופיה.
נכון.
המחרת לאגודת יהודי אתיופיה.
כן, כן, שיניתם את השם. כן.
שינינו את השם, ויש לזה משמעות.
המטרה השתנתה או נשארה אותה מטרה?
המטרה נשארה אותה מטרה, קידום שוויון יוצאי אתיופיה ושינוי מדיניות, אבל לפני כן הייתה אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, שהישראלית עושה למען יהודי אתיופיה. זה היה נכון לשנות ה-90 עם ההקמה של הארגון, אבל היום אנחנו כבר ישראלים, אנחנו בעצמנו משקיעים, אנחנו מובילים את השינוי, וזה ארגון של יוצאי אתיופיה. אז בגלל זה שינינו, ויש לזה תפיסה, כאילו, משמעות מאוד מאוד חשובה.
מאוד חשובה, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
כן.
אז בוא נתחיל רגע, ספרי לנו על הדוח הזה, דוח פלמור, כדי שהמאזינים שלנו יבינו על מה אנחנו מדברים. למה בכלל עשו את הדוח הזה?
באמת כמו שפתחת בעקבות המחאה ב-2015, במאי 2015, מחאת אתיופיה, של הצעירים שיצאו כנגד האלימות המשטרתית, בוא נזכור, דמאס פקדן, החייל, הותקף על ידי שוטרים, וזה מה שבעצם הוציא את כל הקהילה. ובעיקר מי שיצא בניגוד ל-96 להפגנה על תרומות אדם, על השלחת תרומות אדם, פרשת אדם, ההפגנה הזאת הייתה של צעירים במיוחד. וכל הצעירים האלה יצאו ואמרו, נמאס לנו להיות ילדי כאפות, בוא נקרא לזה. זה לא הגיוני ששוטר מטריד, עוקף, בכל מרחב. שנה לפני משפחת סלמסה נאבקה למען הצדק, שהצדק יצא לאור על ההתעללות של השוטרים, ובסוף יוסף זיכרונו לברכה מצא את מותו. ולכן היציאה הזאת של המחאה ב-2015 הייתה, היא נגעה לכולם, כי לא היה צעיר יוצא אתיופיה שלא עוקב על ידי המשטרה, שלא... במסגרת העבודה שלנו כאגודת יהודי אתיופיה היינו עושים סיורים, והגענו ב-2014 אני לא מדייקת, לרמת עיריהו, לשכונת רמת עיריהו ראשון לציון, ושם הצעירים אמרו לנו נמאס לנו, ואחד הצעירים שם התאמן כדי להגן על עצמו מפני שוטרים. אמרתי, זה לא הגיוני, איך זה יכול להיות שאנחנו מגיעים למצב כזה?
אז עם כל המחאה וכל הדברים האלה, דוח פלמור זה מה שהיינו צריכים אחרי המחאה הזאת? זה מה ש...
נהיה, רק אני אסיים את הסיפור. ולשם הגיע השר אהרונוביץ', שהיה שר ביטחון פנים, והוא פגש את הצעירים האלה, הפגשנו אותו עם הצעירים האלה, שנמאס להם, וזה לא הגיוני שזה המצב. וידענו שצעירים נעצרים על זה שהם הולכים נעליים חדשות, נייק חדשות, שיותר שואל אותם תביא קבל אתר אלי או עם סמארטפונים וכו'. ובעדת השרים כשהתכנסה בראשות ראש הממשלה, הספנו באמת, זה היה מפגש נורא חזק, שכולנו אמרנו את מה שאנחנו חושבים, שזה לא הגיוני שהמרחב הזה שנקרא מרחב של החברה הישראלית, הוא חסום לשחורים, שכאילו, אתה יודע, אנחנו לא חלק מהאזרחים.
אז מה הנקודות החשובות שעלו מהדוח בעצם?
והדוח, וכשהוא מינה את אמי פלמור, לזכותה יאמר, כנסה את הצעירים ונציגים וכו' וכו', וכתבו דוח משמעותי. אנחנו כאגודה התנגדנו לשבת שם.
אתם לא הייתם חשבנו, חלק?
אנחנו לא היינו חלק, כי אמרנו שהגזענות, קודם כל הממוסדת צריכה להפסיק, ורק אחר כך להתחיל לעשות, לבנות תוכניות. כי כשמשרד הקליטה עדיין מנהל את כל יהודי אתיופיה, אי אפשר. כשמשרד החינוך מפעיל תוכניות מיוחדות ליהודי אתיופיה, כשמשרד הבריאות לא מקבל עדיין את תרומות הדם שלנו, כאילו, מה אתם משחקים אותם משחקים עכשיו שצריך להקים ועדה שתטפל כשהמשרדים עצמם הם עדיין גזענים. זה לא סביר, זה לא הגיוני.
אז איזה משרדים, מול איזה משרדים אנחנו מדברים? איזה משרדים נבחנו על ידי הוועדה?
ואז בעצם, ועוד נקודה חשובה שבאנו ואמרנו, אם מדברים על גזענות, צריך לטפל בכל גזענות, ולא רק גזענות כלפי יהודי אתיופיה. ואני שאלתי אז בדיון הראשון את שרת המשפטים, סליחה, את מנכ"לית משרד המשפטים, שאלתי אותה, תגידי לי, מותר לי בתור יוצאת אתיופיה להיות גזענית כלפי מישהו אחר? אם יש גזענות, אז צריך לטפל בכל הגזענות, בכל תופעות הגזענות, ולא רק להתעסק בנישה קטנה ונעשה פרויקט לאתיופים ונגמור את העניין. לזכותם יאמר, את הקריאה שלנו הם שמעו אותה, ואנחנו כמובן המשכנו באמירה הזאת שלנו, וכשהקימו את היחידה הזאת שבראשה עומד העורך דין המאורך בעיניי, באמת, עורך דין אווק זנה, כשהקימו אותה, הם הקימו אותה למיגור הגזענות הממוסדת לכלל האוכלוסיות ולא רק ליוצאי אתיופיה. אבל תשמעו מה הסיפור. היחידה הזאת יושבת בתוך משרד המשפטים. אתם יודעים כמה אנשים אמורים לטפל בתופעה הזאת שנקראת גזענות במדינת ישראל?
אני כמו שאני מכיר את הממשלה, זה בטח אחד.
אז יש קצת יותר. חמישה אנשים. קבעו שחמישה אנשים אמורים לטפל
בכל הגזענות. בהקשר של יוצאי אתיופיה.
בכל תופעות הגזענות. והם צריכים להנחות את המשרדים, והם צריכים לטפל בתופעות וכו' וכו'.
אז זה אומר שכמעט ואין גזענות. זה מה שזה אומר בעצם.
בדיוק, זה הסיפור. עוד יותר אבסורד, האבסורד היותר גבוה, הגדול, זה ליחידה הזאת בעצם אין לה סמכות. אין לה סמכות של אכיפה. היא יכולה להקריע, היא יכולה לשים מכתב, היא יכולה להגיד שיש, אבל בסופו של דבר, אין לה שיניים כדי להגיד לראש עיריית מעלה אדומים, שנה שעברה פשוט עירבנו אותם בסוגיה ספציפית, שעיריית מעלה אדומים לא רצתה שיבצרו בתי ספר ריכוזיים ליוצאי אתיופיה, אז את הילדים היוצאי אתיופיה שנרשמים לכיתה א', שולחים אותם לשכונות האחרות, כאילו הבעיה זה הקיום שלנו והנוכחות שלנו. וכשעירבנו, איזה יופי, אז עורך דין זנה יכול להוציא מכתב, אבל חוץ מזה מה הוא יכול לעשות לראש עיר של טעמי גזעני שבא ואומר, אני לא רוצה שכולם יהיו שם ונייצר גטו. לא, בתור ראש עיר התפקיד שלך אדוני, לדאוג שהילדים האלה יקבלו את החינוך הכי טוב, שהילדים האלה ירגישו מספיק טוב כדי להצליח, ותמדוד את הבית ספר הזה שיהיה בית ספר כמו האחרים, ולא לפזר את הילדים האלה כאילו הם חפץ שצריך להזיז אותו כדי שיראה טוב.
בסוף,
אז מה עשינו בזה? אז מה המשמעות שיש יחידה כזאת?
אז בסוף יש הדוח יצא, יש מסקנות טובות או לא טובות, זה כבר שאלה אחרת. עכשיו, מי באמת עוקב שהמסקנות האלו, הדברים שיצאו מהוועדה, אכן מיוסמים וייוסמו בעתיד בשטח? אתם כאגודה בודקים, בוחנים את העניין הזה?
אנחנו, מה לעשות? ארגון קטן שלקח על עצמו שינוי מדיניות, ואנחנו עובדים אל מול תוכנית העבודה שלנו, ועל סדר היום שלנו לא נמצא המעקב אחר יישום של הדוח הזה. אבל אני יכולה להגיד באמת שאני סומכת על עורך דין זנה מתאמץ לעשות את העשייה הזאת. דרך אגב, כמה כבר מועצה ברשות השופט בדימוס, שופט בית המשפט העליון בדימוס רובינשטיין, שעומד בראשה ומייעץ ואיך צריך לנהוג וכו'. אני יודעת שלפחות לגבי המשטרה, חלק מהדברים יושמו. האם באמת המצב השתנה או ישתנה בחמש שנים הקרובות, אני ממש ממש בספק. כי פה אני חושבת שכל המערכות צריכות להיות מגויסות. דרך אגב, אחד הדברים שהן אני רואה שיש יישום, שבכל משרד ומשרד צריך להיות אדם במשרה שהוא הכתובת אם יש גזענות כלפי מישהו שיכול לפנות אליו. למשל במשרד החינוך מינו מישהי שאם חשוב שהציבור ידע שאם יש בעיה ומתעוררת תופעה של גזענות בתוך בית הספר, הם יכולים לפנות אליה והיא תטפל. בדרך אגב, זה אחד הדברים שאנחנו דורשים ומבקשים, כמו שדרשנו שמטה היישום של משרד ראש הממשלה יפרסם את שמות המתכללים ואיך אפשר לגשת אליהם וכו'. זה אחד הדברים שאנחנו הולכים לבקש ממשרד המשפטים, שיפרסמו את זה, שלפחות באותם המשרדים כמו משרד הבריאות, משרד החינוך, שאני יודעת שבוודאות כבר יש אנשים שיכולים לעקוב.
זיווה, תודה.
אני חושבת, ממש משפט, אני חושבת שאני מפחדת. מישהו אמר לי בנושא הזה, שהמשרד הזה לא ינהל את הגזענות, אלא יעקור את הגזענות, וזו המשימה העיקרית שלו.
זיווה, הדברים שלך כמו תמיד חשובים מאוד. אני חושב שאת צריכה להגיע לנו לאולפן פעם אחת לאייטם באמת רציני. אנחנו פשוט קצת קצת בזמן, אנחנו רוצים להודות לך ממש.
תודה רבה.
זיווה מקונן לגו, מנכלית אגודת יהודי אתיופיה, צריך להתרגל לשם, ואפשר להיכנס לאתר שלכם לראות פרסומים על כל הנושאים של גזענות.
ולהיכנס לפייסבוק כמובן, ולעקוב ולראות. תודה לכם.
תודה. בואו נעבור לבוב מרלי, So Much Things to Say. אנחנו עוד מעט נקשר את השיר הזה לאייטם הבא שלנו.
So much things to say right now. They got so much things to say. Hey, but I'll never forget no way. They crucified Jesus Christ. I'll never forget no way. They sold Marcus Garvey for rice. I'll never forget no way. They turned their backs on Paul Bogle. Hey, hey, so don't you forget who you, who you are and where you stand in the struggle. They got so very, 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 so very. They say it's everything. They say so much today. They got so much things to say. So much things to say. I come to fight flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. So while they fight you down, stand firm and give Jah thanks and praises. Cause I and I do expect to be justified by the laws of men, by the laws of men. Oh, you may find me guilty, but prove my innocence. Oh, when the rain falls, all roll now. People fall and one man's house stop. Remember that. When the rain falls, it won't fall on one man's house stop. They singing so very much, 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 so very much. They got so much. I no come to fight flesh and blood, spiritual wickedness in I and no places. So why they fight you down, stand firm and give your thanks and praises. I and I no expect to be justified by the laws of men, by the laws of men. A true God to prove my innocence. I don't do wicked. They got so much things to say right now. They got so much things to say right now. They love her in all the time. So much things to
So much things to say, הרבה מאוד, כל כך הרבה דברים להגיד, אבל הדבר הכי חשוב, אברה מנגיסטו, 1446 ימים בשבי החמאס. ב-17 באוגוסט 1887, 131 שנה כבר עברו, נולד בחור ששמו מרקוס גרבי, האיש שהקים את התנועה הפן-אפריקנית. טוביה חזקיהו, הוא קולנוען ואקטיביסט, ידבר איתנו על האיש, אלן טוביה.
אלן, מעניינים.
אז מרקוס גרבי, אני לא חושב שהרבה אנשים היום מכירים את מרקוס גרבי. תן לנו רקע קצר ככה בכמה שורות על מי האיש.
ככה, הוא היה מהפכן שחור, אולי המהפכן השחור הראשון, עוד לפני, אם אפשר נגיד להכליל גם את אלייג'ה מוחמד, שהוא מקים אומת האסלאם, ואחר כך מלקולם אקס, וכמובן מרטין לותר קינג, אז מרקוס גרבי היה לגמרי החלוץ הראשון בעצם עם האג'נדה הזאת.
איך בעצם בחור, צעיר, הוא יליד ג'מייקה, שבתנועה שלו קמה בסוף בארצות הברית, אבל יליד ג'מייקה, חושב על להקים בשיא הסגרגציה, העבדות, כל ההרג של השחורים, מקים תנועת מחאה שחורה, פן-אפריקנית.
ככה, האמת היא שהוא התחיל את הפעילות הזאת כבר בג'מייקה. הוא למד לקרוא בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא הבין את כוחה של המילה המודפסת, והוא האמין שמי ששולט בטקסט, שולט בידע ובמידע שעובר אל האנשים.
ואנחנו מדברים על תקופה שלשחורים היה אסור ללמוד לקרוא ולכתוב.
אז כן, אז ללמוד קרוא וכתוב הוא למד עוד בג'מייקה. הוא ניהל מרכז הדפסה גדול מגיל צעיר, שהוא היה כבר בגיל 18, והוא הבין את כוחה של המילה המודפסת, והוא האמין שמי ששולט במילה המודפסת, שולט במידע שעובר לאנשים, וככה בעצם לתודעה שלהם. בגיל צעיר מאוד הוא הקים את הוא הצטרף לקבוצה שנקראת הנשיונל קלאב, והם פעלו בעיקר נגד השפעות הקולוניאליזם הבריטי על ג'מייקה. משם הוא עבר ללונדון, בעצם הוא עבד כעיתונאי, דחף רעיונות לעצמאות אפריקאים, ושם הוא גם למד פילוסופיה ומשפטים. אחר כך, אחרי שהוא סיים שם, הוא חזר לג'מייקה, וב-1914 הוא באחת מהרליז, באחת מהפעילויות שם, הוא פגש איזה מישהי שמאוד הרשימה אותו, ואחר כך הוא ככה תפס איתה שיחה וזה, והיא אחר כך הפכה להיות גם בת הזוג שלו, ויחד הם הקימו את ה-UNIA, שזה ה-Universal Negro Improvement Association, או בתרגום אפשר להגיד שזה האיגוד הבינלאומי לשיפור מעמד האדם השחור. וקראו לה אימי אשווד דרך אגב. ואחר כך הרעיונות שלו לא כל כך תפסו ולא כל כך עבד, והוא גם סבל ממחסור כספי וזה וזה, הוא החליט לעבור לארצות הברית, ששם בעצם, כמו שאמרת, הגזענות הייתה בשיאה. ושם בעצם מתחיל הפרק הגדול של החיים
שלו. אז הוא הלך לגובה הראיות, הוא לא פרייר.
לגמרי לגובה הראיות. אנחנו מדברים על זה ששורפים בני אדם, תולים אותם אפרו-אמריקאים, כן?
כן, ברור.
לינצ'ים ברחוב, סרגרציה מוחלטת, גזענות בשיאה, אפילו של אזרחים אזרחים לבנים באזרחים השחורים, כן? זאת אומרת, הייתה עד חופשית בעצם לכל גזען להתעלל ולעשות מה שהוא רוצה לאדם השחור. ומרקוס גרבי החליט לארגן כינוסים, וזה, אז הראשון, בהתחלה נתנו לו ככה בבמה בפעם הראשונה, והוא ככה ריכזו לו מלא אנשים וזה וזה, וכמובן שהיה מין ברושור כזה שבעצם הוא ניסח אותו דרך אגב, הוא כתב, קרא לעצמו מיסטר או משהו כזה, או דה נובל או משהו כזה, ובאותו נאום הוא השתתק, הוא כאילו רעד, זה, הוא נפל על פניו, תרתי משמע, כאילו ממש. זה היה ממש מפלה רצינית. אחרי תקופה קצרה שהוא הלך ולמד אצל כל מיני גדולים, איך לנעום, גוף וזה וזה, אז הוא התחיל ככה, הוא חזר מה שנקרא למשחק, הוא חזר הכי חזק שיכול להיות, הוא הצליח לחדור גם ללבבות וגם לראשים של האנשים, והצליח בפעם הראשונה, בעצם לתת לאדם השחור איזושהי תקופות קומה. עכשיו, שוב, בארצות הברית באותם ימים, מה שהוא עשה היה דבר מדהים לגמרי, הוא לקח את השחורים, הוא הנפיק להם איזשהן תעודות בעצם.
יצר אומה שחורה בתוך ארצות הברית עצמה.
בתוך ארצות הברית, הוא הנפיק להם תעודות חבר של הארגון שלו, ואפילו הוא הצב דגל בצבעים ירוק, שחור ואדום,
שזה בעצם הדגל שהיום גאנה משתמשת בו.
וזה הדגל של האומה בהתהוות. עכשיו, אם תשמע את הנאום של את ההמנון, סליחה, אם תשמעו את ההמנון של המדינה הזאת, זה מתחיל מדהים, כאילו זה עוד איזה פרט מאוד מעניין. זה מתחיל במילים, Ethiopia, the land of our fathers. אתיופיה, ארץ אבותינו. שזה ככה מעניין לגלות את זה. עכשיו, הוא גם ייסד איזושהי מערכת כלכלית בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, סוף סוף אפרו-אמריקאים יכלו להקים עסקים ולקנות אחד מהשני, כי בעצם היה להם כוח קנייה מאוד גדול ש... הכל הלך לידיים של הזה. עכשיו, אחר כך הוא חזר לג'מייקה, וזה היה כזה דרדלה ופחות זה, וככה הוא סיים את חייו עם כל מיני מסעות בעולם, של בעצם כל מיני לארגן כנסים וכאלה. עכשיו...
רק נזכיר ככה לסיום, שהוא גם פתח את חברת הספנות, בלאק סטארס, חברת הספנות ש... מה שנקרא להחזיר את כל השחורים לאפריקה, זה התנועה הפן-אפריקאית שלו בעצם.
כן.
שזה היה הרעיון המרכזי שלו, להחזיר את השחורים מכל אירופה לאפריקה. Back to Africa.
כן. אני לא בטוח שהם היו שמחים לעלות על ספינות עוד פעם אחרי החוויה הראשונה שהייתה להם עם ה...
ואגב, הזכרתי מקודם את הדגל של גאנה, והדגל של גאנה הוא בדיוק הצבעים של התנועה, פלוס הכוכב השחור. שזה החברת הספנות של מרקוס
גרבו. כן, כן, The Black Star Line. כן. חברת הספנות הזאת שהוא הקים. עכשיו, הייתי רוצה אולי לסיים במה שמייחד אותו לעומת מלקולם אקס ומרטין לותר קינג, שמלקולם אקס ומרטין לותר קינג, זאת אומרת, הוויכוח ביניהם היה, זה פעל לאלימות בתוך ארצות הברית ואינטגרציה בכוח, מה שנקרא, ומרטין לותר קינג רצה אינטגרציה בדרכי נועם. ולעומת זאת, מרקוס גרבי אמר, לא רוצה שום אינטגרציה, אני רוצה להחזיר את כולם לאפריקה, יש לי את הכסף שלי, יש לי את המימון, יש לי אנשים חזקים, יש לי מדים, יש לי דגל, יש לי המנון, יש לי את הספינות האלה. זה, עכשיו, עוד משהו אחר שהוא רצה לעשות, אחרי שהוא לוקח את כל החבר'ה לאפריקה, הוא רצה להעיף את כל מי שלא אפריקאי מתוך אפריקה, כי אומר אפריקה היא של השחורים. זה מה, מי שמכיר את בוג'ו בנטון, מכיר את השורה שלו, Africa for Africans Man, כן? אז זה רען בכלל של מרקוס גרבי.
אז בואו נסיים במשפט הזה של Africa for Africans, המשפטים החזקים.
למרות שכל האורחים שלנו כמעט ולא אפריקאים, אבל...
אז תודה רבה, החכמנו. תודה רבה לטובי חזקיהו קולנוען, אקטיביסט, ועוד רגע יהיו איתנו Red Access. הרכב גלובל פאנקס. לא אומר לנו הרבה. אבל אנחנו עוד מעט נשמע מה זה אומר. האוס, רוק'נ'רול, צלילים אפריקאים. ב-2017 יצאו ניב ארזי ודורי סודובניק למסע מוזיקלי דו-כיווני לאפריקה. מרדף אחרי צלילים נסתרים ועמוקים והפצה של מוזיקה אלקטרונית חדשה במקומות רחוקים. אפריקה קרוב.
אפריקה זה כאן.
אז בוא נקבל את Red Access.
שלום לכן.
גי דרייפוס. ניב ארזי ודורי סודובניק. סדובניק. אז אפריקה, מסע, צלילים חדשים. היא לא כל כך רחוק אפריקה.
וואלה, מה זה? לא רחוק?
חוף השנהב זה קצת רחוק.
חוף השנהב, כן. חוף השנהב, אייבורי קוסט, כן.
לאן? איפה זה רחוק? מה, אוסטרליה כאילו?
אנחנו פה, זה אפריקה.
זה כאילו, זה הדיבור פה בתוכנית
שלנו.
זה בצד השני של אפריקה.
פה זה אפריקה. אנחנו אומרים בתוכנית, פה זה אפריקה. אז איך היה, איזה מדינות הייתם? באיזה מדינות? זאת אומרת, הייתם זמן?
היינו באתיופיה וחוף השנהב, היינו בערך
שבוע,
משהו פלוס מינוס. התחלנו באתיופיה, והקלטנו שם המוזיקאים. אחרי זה חוף השנהב, הקלטנו להקה שקוראים לה יקימון, ועשינו סדנה לחבר'ה בבית ספר. אינסק, לא לנוער כזה, עשינו איתם שיר, יצא משוגע לגמרי, היה מדהים, היה חוויה מטורפת.
איך, זה מוזיקה אלקטרונית. איך באפריקה ככה מקבלים מוזיקה אלקטרונית? למרות שהמקצבים לפעמים לא כזה שונים מבחינת...
דבר ראשון, נראה לי שמוזיקה אלקטרונית, אחד המאפיינים, במיוחד מוזיקת ריקודים, מה שאנחנו עושים, אחד המאפיינים הכי בולטים שלה זה המקצב. רידם, אתה יודע. וזה משהו שבא לחבר'ה באפריקה, נראה לי כל כך בטבעיות וקלות. אז שהיינו עם החבר'ה שדורי דיבר, הילדים, בבית ספר למוזיקה, בא בחור ילד בן 16, דורי מראה לו פה, הנה אתה רואה, זה הסינטיסייזר, אתה עושה ככה, יש סאונד, זה עושה בייסליין. הוא בא תוך שנייה, דפק בייסליין, חבל על הזמן. כי, אתה יודע, זה כל עניין של גישה וזרימה, ויש להם את זה.
ומצאתם, במסע שלכם, מצאתם צלילים, מה שנקרא, עמוקים?
תגביר, וזה? תגביר.
אז המוזיקה באפריקה, איך זה, איך, זאת אומרת, איפה, הייתם באתיופיה, שזה מוזיקה קצת אחרת מחוף השנהב או מערב אפריקה.
כן, דבר ראשון, אני רק, יש סרט שיצא עם הריליס עכשיו, וזה יצא בלאבל K7, ואם אתה תראה את הסרט, אתה תבין שבאתיופיה דורי התחיל לבד. היה לי בעיה עם הוויזה לחוף השנהב, והייתי צריך לחכות כמה ימים, אז דורי הגיע לאתיופיה לפניי, ופגשתי אותו בשדה, ומשם המשכנו. אז נראה לי עדיף שהוא יספר לך קצת איך היה באתיופיה.
דורי, אתיופיה? מה, איך המוזיקה שם קצת שונה ממערב אפריקה?
האמת, אני חייב להגיד לך שאני לא בדיוק יודע. מה שאני יכול לדעת, וזה כאילו לא הרבה שאני יודע, אז אני רוצה להתיימר להישמע כמו מישהו שהכי מבין.
לשמיעה, אתה שומע
מוזיקה. אז מה שאני הרגשתי מהמוזיקאים שם שהקלטנו לעומת המוזיקאים בחוף השנהב, זה יותר איזי. בחוף השנהב הם ישר רוצים כאילו סוג של הערים, ישר אנרגיות מטורפות, ובאתיופיה זה כזה יותר מרגיש מין בלוזי, יותר כזה מתמשך.
כן, יש איזה בלוז, כאילו ג'אז כזה.
נגיד שהקלטתי באתיופיה, אז באתי להביא לה...
אפשר להגיד את המילה?
באתי להביא לה... להוא שמנגן בחליל, שמתי לו את המכונת תופים. והוא כזה שם את האוזניות, מסתכל עליי, אתה יודע, לא מחייך לו כלום, אומר לי כזה דיסקו. חוף השנהב, אתה שם להם קיק, אבל עוד פעם, זה עניין של גם, אתה יודע, אי אפשר להתיימר, הקלטנו שם באתיופיה שלושה מוזיקאים. ובחוף השנהב גם מספר של מוזיקאים. אז קשה לדעת, באמת, מתוך זה אני יכול להתחיל להגיד לך עכשיו, באמת, באמת מה קורה. זה החוויה שלנו, בימים מצומצמים מאוד.
זאת אומרת, הייתם בחוף השנהב, הקלטתם שם מוזיקאים, הסרט הוא גם על חוף השנהב וגם על אתיופיה, המסע שלכם. זה מספר את המסע, זאת אומרת, גם...
הסרט הוא בעצם פרק ראשון בסדרה שלנו שמתאר את המסעות שלנו בעולם. עכשיו זה היה באפריקה, עשינו את זה בהודו, זה שנה הבאה התפרסם, יש עוד כל מיני דברים פוטנציאליים.
אז הם טיילים בכללי בעולם.
כן, קוראים לזה טריפס, זה מה שהתחלתי להסביר מקודם, זה יהיה ריליס של תקליט
מלווה בסרט, וזה משהו מדהים מבחינתנו, ככה שאתה יודע, לבוא ולהשוות, כאילו דבר לדבר זה קשה מאוד.
אגב, שמענו בתחילת הרעיון, שמענו את הטרק מחוף השינה, ועכשיו אנחנו שומעים ברקע את
הטרק
מאדיס. איך פרט למוזיקה, גם אתם נמצאים במקום, איך הייתה החוויה שלכם מאפריקה?
מדהים, האמת שכל העניין הזה של הטריפס, הדבר הזה שאנחנו עושים, התחיל משם, זה לא חשבנו על זה, זה לא היה איזה רעיון לפני, זה רעיון שהתגבש שם, שהגענו למקום, אמרנו, וואי, זה כאילו, עפנו שם בטירוף, גם מהחוויה של להיות שם, וגם מהמוזיקאים, ומהחיבור בין אנשים, והמון מהעניין של החיבור המוזיקלי, זה הדליק אותנו ברמות קשות, כאילו, בוא נקליט את זה, בוא נקליט אותו, מה... אז אמרנו, וואי, בוא פשוט נעשה את זה במלא מקומות.
בוא נעשה את כולם פשוט.
כן, בוא. אז זה מתחיל לפתוח העולם של, אוקיי, בוא נחבר בין המוזיקות, אבל לא עכשיו במקום מחייב של, אתה יודע, לקחת אולפן ונביא אותם והכל. לא, על המקום. אתה בא עם המחשב.
זאת אומרת, הם הולכים בשטח ומקליטים?
בשטח, או אם באולפן, או בחצר, איפה שאפשר, אנחנו מקליטים, אנחנו לא...
מסקור של נשיון הג'וגרפי.
מוזיקאים טובים מאוד, מקצועיים, מוזיקאים חובבנים. הכל סבבה, הכל זורם.
זה העניין בדיוק להביא את הקטע של הספיריט של המקום. זה לא בהכרח צריך להיות הנגן הכי טוב, אתה יודע. זה יכול להיות סתם מישהו שאוהב לנגן, והוא בא מהקלצ'ר הזה, מהתרבות שהיא שונה מהתרבות שלנו, אלף אלפי הבדלות.
זאת אומרת, אתם יכולים עכשיו לעבור באיזה שוק, לשמוע איזה מישהו פתאום מנגן בזור?
כן, קרה לנו בהודו כזה דבר. ישב בים איזה דוד אחד עם הרמוניקה כזאת, איך קוראים לזה? הרמוניום, הרמוניום, הרמוניום. שר וניגן מהלב. עכשיו, לא, נגן מדהים, לא זמר מדהים.
לא צ'אנס.
אבל יאללה, יצא קטע מרגש, אתה מבין?
ואז אתם לוקחים את הצלילים האלה, מה, הולכים לאולפן ומתחילים לעבוד על זה?
בדרך כלל זה קורן דורות.
הכל באורחים באוזניות, לפעמים צריך ללכת לאולפן קצת, אתה יודע, להעביר סאונד פה, להעביר סאונד שם.
הם מעבירים את החוויה.
זה כבר פחות מעניין.
בעצם אני שומע השיר שלכם, אני מקבל את החוויה של המקום.
כן, אני חושב גם ש כל מי שזה מעניין אותו, הנושא הזה, כל מה שעשינו שם, שיראה את הסרט, כי הסרט מסביר את זה הרבה יותר טוב מכל מילה שנגיד. הסצנה שם של העבודה בוורקשופ עם הילדים, זה בדיוק מה שאתה מתאר. זה מין ההיתוך הזה שבין מה שאנחנו עושים כרד אקסס לבין התרבות המקומית שהכי מורגשת בגיל הצעיר הזה של חבר'ה בני 16 שלומדים מוזיקה, איזה דבר זה באפריקה.
האמת שהיה לנו הרבה דיונים בתוכניות, כל מיני תוכניות, שדיברנו על זה של אנשים מגיעים מחוץ לאפריקה, לוקחים צלילים, מוזיקה מאפריקה, ואז...
קולוניאליזם כזה.
בדיוק, סוג הקולוניאליזם החדש של לקחת וזה. ואיך הזמרים, זאת אומרת, האנשים שאתם עובדים איתם מקבלים את זה שעכשיו אתם מגיעים...
פרנואידים נלחצים ממכם?
לא, ממש לא, כולם...
תראו אותנו, אפשר יחץ מאיתנו.
כולם מאוד נהנים.
לא יודע, באפריקה יש להם ניסיון עם אנשים שדומים
לכם. לא, הם מאוד נהנים, מאוד עפים. ועכשיו האמת שאנחנו מנגנים ביום חמישי במקודשת, במגדל דוד, יש לנו הופעה, והגיעו שלושה נגנים מיוקימון שמחוף השנהב.
אתם חבר'ה שהקלטתם.
זה פעם ראשונה שלהם מחוץ לאפריקה.
זה, זאת אומרת, לא, לא איזה להקה שהיא מוכרת.
זה להקה שעבדנו, והם מוכרים שם.
האמת שאני לא יודע כמה הם מוכרים.
הם מוכרים שם,
מכירים אותם. זאת אומרת, מכירים, אבל לא מחוץ לא, מחוץ לחופש, זה לא מהלהקות שמוכרות בעולם.
אני אומר לך, לפי מה שהבנתי, זאת הפעם הראשונה שהם יצאו מאפריקה. זה מה שאמרו לי.
אני לא יודע. אבל בכל מקרה, אז הם הגיעו לארץ, והם עפים, וואו, כאילו, הם הכי נהנים, עשינו איתם כבר כמה חזרות. אתמול הם יצאו, הם עפו פה, לקחנו אותם לזקן והים.
גם יצאו להקליף פה אנשים, נגיד הם יבואו בתיק והראו את יהודה קיסר.
לא, בדוק, תשמע, האמת זה לא משנה, זה לא, בכל מה, אתה יכול לצאת מהבית, למצוא איזה מישהו מנגן ברחוב, לעשות מזה משהו מגניב.
זהו, אני...
העניין הוא למצוא איזה רעיון שיש לך, ולהתביית עליו, אתה מבין?
הם מעבירים את הווייב, זאת אומרת, הם אומרים, אדם מחובר והוא עושה את זה כמו שצריך, כאילו, אתה עוזר לך להרגיש את המקום, אתה מקליט אותו והם מעבירים את החוויה, וזה מעולה.
טוב, זאת אומרת, הרבה מאוד אומנים שאני מכיר, תמיד מחפשים את האולפן, את המעוקצה, את הנקי, את הזה, אתם אומרים, עזבו נקי.
לא הקטע שלנו, לא שם ולא גם בקטע שלנו.
לא שם ולא שם, נקי אחלה, לא נקי אחלה.
תן לנו במחוספס.
לא, מה שיש, יש, אוהבים הכל, עזוב אותך, הכי חשוב זה הקטע של האומנות, אתה יודע, אתה יכול להביא את זה בכל סיטואציה.
אם זה נקי, אנחנו ננחלך את זה.
אז בוא נשמע, קודם כל בוא זה, הופעות, מתי אמרנו היום חמישי, אז
היום חמישי,
היום,
היום.
הופעה,
כן.
לחצות, מגדל דוד,
נכון.
במסגרת...
מוזיקה מקודשת.
נכון, זה פסטיבל שכבר כן. רץ כמה שבועות. מה עוד, מה יש לכם...
באופן כללי או בנושא?
בחודשים הקרובים.
המון הופעות והמון תקלוטים, עכשיו זה עונת הקיץ.
כן, כל הופעות.
כל הזמן נושאים, יש אירוע מאוד גדול בתל אביב של דיג'יטל, נקרא, זה פסטיבל שבא מהולנד. זה ב-29, נכון? 29 בספטמבר. וזה אירוע שעובד עליו המנהל שלנו, גיל דרייפוס. שגם נמצא פה, תגיד שלום.
הוא חלק בלתי נפרד,
מהפרויקט כמובן.
מכל העניין, הוא היה איתנו שם.
וצילם.
והיה איתנו כמובן בהודו, ונמשיך כל טיסה של טריפס, זה מין משהו שאנחנו עושים ביחד שלושתנו.
לגמרי.
אז לא שאלתי על ההרכב, אבל... גי הוא המנהל.
מנהל שלנו ושותף שלנו, וגם אנחנו שותפים בלייבל, גרזן רקורדס.
ויש עוד חבר'ה חוץ מה...
אתם לא שרים אבל, רק ניגונים.
בטח שרים. כל אנחנו עושים, הכל. גם מהגורים שיעורי ספורט.
יש קצת מזה.
עושים הכל.
בוא נשבור.
החבר'ה מחוף השנהב שבאו איתכם מנגנים ושרים?
הם מנגנים...
גם הכל?
כן, אבל פחות עכשיו ממש שירים וזה. יש להם איזה כמה קטעים שהם שרים. אצלהם הם שרים יותר. אצלנו ההופעה תהיה יותר אינסטרומנטלית, עם קטע אחד שהם קצת שרים, אבל אין מגניב. ממש.
אז יאללה, אז היום, חצות, מגדל דוד, רד אקסס, תודה רבה שהגעתם לאולפן שלנו. תמשיכו לבקר באפריקה ולהביא לנו מוזיקה.
עוד קולות.
עוד קולות מאפריקה.
יאללה, קניה.
ובואו... נשמע את חאדיס?
יאדיס.
יאללה, קדימה. אז לפני סיום, אני רוצה להודות לאורחים שלנו, לזיווה מקונן דגו מהאגודה הישראלית, למען יהודי אתיופיה, לטובי חזקיהו, לרד אקסס, ותודה לאורח שלנו, ניר גורלי, ולשותפי שלמה בייבי בייבי.
יס, תודה לך אבישי, אבל לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה לעשות לך את הקשר האפריקאי המגניב מאוד שמצאתי. מדונה, חגיגה שבוע שעבר יום הולדת 60, נראית מעולה לגילה. אז אתה יודע, באמת יש לה קשר אומנם לא מוזיקלי לאפריקה, אבל קשר רציני מאוד. אז אני רק קצת רקע. בתחילת הקריירה, כשהייתה שרה, היו משווים אותה לזמרת שחורה, אז היא לא הייתה כל כך מפורסמת, אז כולם חשבו, שמעו אותה ברדיו, היו בטוחים שהיא שחורה, והיא קיבלה את זה כמחמאה. במהלך השנים היא, אתה יודע, נהייתה מלכת הפופ ונהייתה מאוד מאוד עמוסה, אז היא ככה התחילה לאמץ אנשים, וארבע ילדים שהיא אימצה ממלאווי.
מלאווי.
ממלאווי, יש לה... טוענת שהבן שלה יהיה נשיא מלאווי יום אחד. ועכשיו האימוץ האחרון שלה זה שתי תאומות משם. והכי מגניב שעכשיו, ביום הולדת האחרון שלה, היא הלכה וחגיגה אותו בסגנון מרוקאי, בין מרוקו למלאווי. והיא פתחה גם עמותה, בדיוק בתקופה של היום הולדת, שתגייס 300 אלף דולר כדי לספק לימודים וחינוך לילדים שם, באזור. ובשבוע כבר היא צריכה לגייס 220 אלף דולר, משהו כזה. אמרה שזו מתנה מאוד טובה לקבל היום הולדת. עוד משהו שאולי לא ידעת עליה, הייתה חברה של טופק.
לא, לא ידעתי.
כן, כן, התגלה עכשיו, מצאו איזה מסמכים שלה, וכל מיני דברים שיצאו למחירה פומבית, ואחד מהם היה מכתב פרידה מטופק, שהוא כתב לה מהכלא. כן, שהוא אמר שדווקא הוא טען שהקשר איתו יעשה לה נזק לקריירה.
טופק טען שאני, אוקיי.
כן, כן, כן. הוא היה שחור ובעייתי, והיא דווקא הייתה בצד שלנו.
אוקיי.
בסך הכל היא עברה, אתה ראית, היא הייתה material girl, ואהבה את כל הכסף וכל השטויות האלה, ופתאום כל המיליונים שנהיה לה התחילה לתרום. היא עשתה מעבר, אבל אנחנו נזכיר לה את הסוף. ונחזור לשיר הזה.
מטריאל גר.
Yes.
אז לפני שנשמע את השיר, בואו ניפרד מהמאזינים. אז תודה למאזינים שהזנתם לנו. אתם יכולים להזין לנו בכל יום חמישי בין 7 ל-8 ב-104.9 FM, כאן תרבות אפריקה. אתם יכולים למצוא אותנו בהסקטים, באתר של כאן, כאן תרבות אפריקן. ועד השבוע הבא, היו שלום, ובואו נשמע את מדונה, מטריאל גר.
Some boys kiss me. a material world.